שעבר בפסוק י' לא, פסוק ב' סליחה נכון, זה פסוק י' פסוק י' כן פרק ב' פסוק י' אז אני מציע שנתחיל מיד בטקסט שלנו לא חושב שנשארו שאלות חוץ מהשאלה שלך וילך איש בבית לוי כן. מצאת משהו? טוב, מי? מהזדמנות מי? אז ויגדל הילד ותביאו לבת פרעה וילה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיו על הפסוק הזה יש הרבה מדרשים אבל נתחיל ללמוד קצת מהם העיקר העניין זה שמו של משה אולי נתחיל בזה רק לפי הפשט של הפסוק הפסוק אומר ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיו איך הייתה צריכה לקרוא למשה לא משה משוי, כן. וחוץ מזה יש עוד שאלה. מתברך שבת פרעה הייתה מדברת עברית, כי זה שם עברי. אז כשנגיע לאותם המדרשים נראה מה אומר המדרש, בינתיים תחשבו על זה. גילבה. כן, אז נחכה לו. סליחה. משוי. כי מן המים משיתיהו. כן, יש ביטויים כאלו. נראה אחר כך אני... לא יודע אם נגיע הערב, אבל נראה את זה. טוב, אז נתחיל מיד. ויגדל הילד. אחר כך, בעוד כמה שיעורים נראה, בפסוק י' א', יש עוד אותו ביטוי. ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אליך. אז נראה מיד מה אומר רש"י על זה, על הפסוק י"ד. ויגדל משה, ועלו כבר כתיב, ויגדל הילד. אמר רבי יהודה, כנראה זה בן רבי אליעזר, הראשון לקומה, והשני לגדולה, שמינו פרעה על ביתו. טוב, כשנגיע לאותו פסוק נראה הדיוק של המדרש מה זה גדולה הביטוי גדולה פה יש ויגדל לקומה זה הביטוי פה זה לא גדולה במובן המופשט במובן של הערכים גדולה זה חסד זה מידת החסד כן. פה הראשון לקומה זה פשוטו כמשמעו ויגדל הילד נעשה גדול עד כאן היה מבחינת ילד ולפי הפסוק זה יותר מסתם ילד מכיוון שכתוב ויגדל הילד טוב אז נראה מיד מה אומר המדרש 24 חודש ניקתהו ואתה אומר ויגדל הילד אלא שהיה גדל שלא כדרך כל הארץ. נראה מיד הדיוק הכי חשוב לפי דעתי בין כל המפרשים שראיתי, שזה גדל שלא כדרך כל הארץ, זה העניין של נס. כשדבר מסוים קורה בנס, זה קורה למעלה מהזמן. היינו, הוא הגיע מהר מאוד ל... להיות גדול, ומה זה גדול? חלקה. שנגמל מיצר הרע. דהיינו, הגיע לשנת שנזרק בו יצרתו. זה קשור לנושא ידוע. כשילד נולד, אז הוא בעל יצר הרע, אחר כך נראה באיזה הגדרה, ועד שמגיע לגיל בר מצווה, דהיינו לגיל הבגרות, אז נכנס בו יצר הטוב. הגיל הבר מצווה הוא נקרא בחינוך, וההורים בפחת האב, שהם חייבים על הצד של החובות מן התורה גם לילד, אבל זה מוטל על האב. אתם יודעים שבשעת הבר מצווה, האב אומר ברכה מיוחדת שאתם מכירים אותה. כן, כבר. ברוך שפטרני מעונשו של זה. מכל מקום, יש איזה צד, ואיזה צד הוא כפוף לחובות התורה השייכות לאותו גיל, אבל אין לו האחריות של מעשר, האחריות לפי החובה. הוא חב, אבל לא חייב. ולכן החובה עליו מוטלת על האב, האבא שלו. ואם אין לו אב, צד של החובה מוטלת על הבדין של העיר. כשהדורות היו כתיקונם, אבות העיר, וצריך להבין את הביטוי פשוטו כמשמעו, אבות העיר היו אבות היתומים. ולכן הם היו צריכים להשגיח על החינוך של היתומים. יש קהילות שזה ממשיך להיות ככה, קהילות קטנות, קהילות אמיתיות נורא, שזה ממשיך להיות ככה. האחראי זה הדיין, האחראי על מה שקורה במשפחה שאין אב. אבל צריך להבין את זה בקצרה, לפי הדבר של הרב אשלג, מה זה יצר טוב, מה זה יצר רע. יצר רע זה הרצון לקבל, רצון לקבל הנאות. ויצר טוב זה רצון להשפיע לזולת. ולכן באותו הסבר, המדרש הזה הוא פשוט מאוד, וחשוב מאוד. כן? דהיינו, אף על פי שמבחינת הגיל שלו היה עוד בבחינת רצון לקבל, הגיע מהר מאוד למה שקורה הפסוק ויגדל, היה גדול בבחינת היצר הטוב. אפשר להבין את זה במושגים שלנו, היה כבר בבחינת בגרות. מה זה בגרות? זה כשהילד יכול להוליד, אז הוא בר מצווה. כשהילד יכול לתת את החיים, והסמל של ההולדה, לתת את החיים, זה היצר הטוב. זה מובן להשפיע לזולת. זה מספיק מובן, כן? פעם הסברתי על אותו העניין. ההבדל בין המסורת, הייתי אומר המסורת של התנ"ך, המסורת העברית, אבל זה היה גם כן בכמה עמים קדומים, ובין מה שקורה בחברות המודרניות. בחברות המודרניות הילד מקבל תואר של בוגר כשיכול להיות חייל, דהיינו ליטול את החיים של הזולת. אבל לפי המסורת נקרא בוגר כשהוא יכול להוליד, לתת את החיים לזולת. זה ממש הפר גמור, כן. טוב, יש הרבה סיבות לזה, איך ההתפתחות של החברה האנושית הגיעה לזה, אבל מקום לקום זה נושא לגופו, כן. וזה המשמעות של המדרש. אלא שהיה גדל שלא כדרך כל הארץ, זה צריך לקשור את זה למה שאנחנו למנו, לא למנו עוד במדרשים אחרים, שמשה לא היה לו יצר רע. על הפסוק, ותראה אותו כי טוב הוא. הוא היה שייך לעולם שכולו טוב. לא היה שייך לעולם של עץ הדעת טוב ורע. ולכן כל מה שקשור לכל העניינים של טוב ורע, הוא מחוץ לזה. קודם כל זה הסבר למה משה לא היה המשיח. המשיח צריך לתקן ולחפר מה שנעשה על ידי עץ הדעת תורה. ומכיוון שמשה לא היה שייך לאותו סוג של בריאות, אז לא היה משיח, אלא המושיעה. כן. יש איזה רמז וזה מקור, שמשה בגמטריה זה פחות 13 ממשיח. כן. משה עם ישראל, עם אחד, 13, זה הזהות של המשיח. זה מובן? טוב, יש הרבה מדרשים שמגלים שבשעת ביאת המשיח יהיה לא רק משה בן יוסף ומשה בן דוד, אלא גם משה רבנו ואליהו הנביא. אז זה דמויות שונות, משה, אליהו הנביא ושני המשיחים. כן. אבל הם צריכים להופיע בבת אחת. זה פחות מוכר, אבל זה חשוב לדעת את זה. כן. טוב. זה ההסבר של המדרש. אבל איך המדרש למד את זה? מי הפשט? שוב, שאלות מצד זה. מה אתה רוצה לומר?
אם כולו טוב,
אם הוא?
כולו טוב.
כן. מאמר, שלא כדרך כל הארץ. שלא כדרך כל הארץ. מההתחלה, יש איזה, נאמר, איסוס בפשט. מהו, ילד, נער, למשל. מיד אחר כך. לא, לפני זה כבר. בפסוק ו', ותפתח ותראו את הילד והנה נער בוכה. אז הוא ילד או נער? ההסבר ששייך לעולם שכולו טוב, ולכן הוא שייך לעולם הקדושה. הוא לא צריך כפרה ולא צריך תיקון ולא... טוב, נולד מהול וכן הלאה. כן. וצריך לקשור את זה למה שנלמד, למה שאנחנו לומדים כל שנה על פרשת תצווה. כל המצוות השייכות לקורבנות של הכפרה, זה היה מחוץ מדעתו. הוא היה לומד ביום, שוחר בלילה, עד שאהרון הכהן בא כדי לקבל את המצוות השייכות לקורבנות. כן? כי הוא לא בא לעולם לאותו עניין של כפרת החטא, אלא לעניין של עץ החיים, לתיקון העולם, לא לכפרת העולם. אולי נרחיב קצת את העניין על הנקודות האלה. לפי דעתי, הדרך הכי פשוט לגלות את המעשה הוא ככה. יש לנו הרבה מקורות ששמים את הדגש כי בבת אחת משה ואהרון קיבלו אותה תורה. הידבר השם אל משה ואל אהרון, או אל אהרון ואל משה, או אל משה ליחוד, או אל אהרון ליחוד. ועל העניין הזה, המדרש מסכם שהיו שווים במדרגת של קבלת התורה. ולכן, מה שאומרת המשנה בבקרות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה, זה עניין מיוחד, כי גם אהרון קיבל את התורה. גם אהרון מסר את התורה. ומשה מסר את התורה לא רק ליהושע. לכן פעם צריך ללמוד את אותה משנה, קצת יותר עמקות, מה הביטוי של תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני ומסרה, וכל המפרשים מפרשים את הרשע של המשנה כאילו היה כתוב משה קיבל התורה מסיני, אבל לא כתוב במשנה התורה מסיני אלא תורה מסיני. ולכן המפרשים שמים את הדגש על תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. כן, יודעים את זה. אבל הפשט של המשנה הוא קצת אחר, הייתי אומר קצת אחר לגמרי, שכתוב תורה מסיני. לכן יש איזו מדרגה של תורה, סוג של תורה שנקראת תורה מסיני. ומה זה תורה מסיני? ולמה המסרה דווקא ליהושע. כן? מה טיבו של יהושע שזכה לקבל מה שמסר את ה... ולא כתוב שיהושע קיבל, אלא שמשה מסר. טוב, זה נושא אחר. אי פעם נלמד את זה. תזכרו לי, השבת הראשונה אחרי ראש השנה, שנתחיל בשנה של ניסן, אחרי פסח, כשנתחיל את פרקי אבות. כן. אז, למה הבאתי את אותה משנה? לזה יש... כן. כן. זהו. אבל אנחנו רגילים לומר תורת משה ולא תורת אהרון. מה ההבדל? כי התורה בכיוון של אהרון זה תורת הכפרה. התורה בכיוון של משה זה תורת התיקון. זה אותה תורה. בבחינת תורת משה זה לתקן את העולם במלכות שדי. בבחינת אהרון לחפר על החטאים שהתיקון הזה מביא דווקא. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה פשט הפסוק? כשהוא עושה הטוב הוא חוטא, אשר יעשה טוב ולא יחטא. כן? זה החידוש של הפסוק. אני רוצה לומר הפשט של הפסוק, כן? מה שהפסוק מחדש. אבל ההסבר הזה זה לא חידוש, זה הפשט של הפסוק. תלמדו את הפסוק עם הטעמים. לאדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כשעושה את הטוב, אותו תיקון מביא איתו חטאים. כן? יש הרבה הסברים לזה, אבל אני חושב שהפשט הוא מספיק פשוט, כן? ולכן צריך כפרה. אבל משה לא בא לצד הכפרה, אלא בא לצד התיקון. מכיוון שמשה גילה לנו את התורה שנקראת עץ חיים על האדמות, שיש חטא, צדיק בארץ אשר לא עשתו את החטא, אז הוא צריך אמו אהרון הכהן שיחפר על החטאים שהתיקון מביא. וזה צריך להבין, מכיוון שזה עיקר היהדות, תורת משה ולא תורת אהרון. אנחנו צריכים תורת אהרון כחפרה על החטאים, אבל משה לא בא לתורת הכפרות, לתורת הכפרה, בא לתיקון העולם. דווקא הנצחות שמה את הדגש על הכיוון של אהרון. כי, איך לומר את זה, אבל תפסתם כבר, כל הכיוון של הנצחות זה רק לחפר, 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 כן? כפרה עליהם. אז הסכנה, המכשול, זה כשדווקא בקהילות של יהודים נוטים לאותו כיוון. כל החוויה הדתית זה כפרה. זה כבר קרוב קרוב מאוד לצד האחר. תפסתם את חשיבות הנושא. טוב. אז זה קשור למה שאנחנו לומדים פה. הוא מעולם שכולו טוב, לכן התורה שלו נקראת עץ החיים. התורה של עץ הדעת תורתו, טוב ורע, הוא לא שייך. זה קצת מובן, קצת יודע, כן? ולכן, כפי מה שאמרתי, הוא לא היה יכול להיות המשיח, דמותו של המשיח, הסגולה שלו היא יותר גדולה מזה, והוא נקרא איש האלוקים. המשיח זה המשיח, אבל איש האלוקים זה משה רבנו. תפסתם את ההבדל, כן. טוב. עכשיו, מה שאנחנו צריכים להבין זה איך המדרש למד את זה דווקא מהפשט והגדל הילד. אז אני מציע שנקרא את הפירוש שיש לכם על הדפים האלו, מכיוון שדווקא הפירוש הזה לא נראה לי כל כך פשוט. ואחר כך אני אסתת פירוש אחר לגמרי, יותר קרוב לפשט של הפסוק. אז מה אומר המפרש? המפרש הוא תמיד חכם גדול, כן? ורבני דווקא. זה משה אריה, איך אוכלים את זה? מחכים. זה סוג מרק שאני לא מכיר. אבל היה כדאי לסתת את שמו. אז הוא אומר כך. עשרים בארבע חודש וכו'. לא היה אומר, ויגדל הילד ויגמר, ויגמר, היינו מפחשים כפשוטו. ואילו כשאומר, ויגדל בלא השלמה, ויגמר, יש מקום לפחוש, ויגמל, איך צריך לומר, ויגמר או ויגמר?
ויגמר.
יש בסוף הפסוק, כן. יש מקום לפחוש, לפרש, סליחה. שהילד הגיע לגמר גידולו בתור ילד, והרי לא הניקת הוא אמו, אלא לכל היותר 24 חודש, שזה הזמן הרגיל כדי להניק את התינוק. וילד שמגיע לגמר גידולו במשך שתי שנותיו הראשונות, חשוב הוא בעל מום. ולכן אין אפשר לומר ש... וזה השאלה של בעל המדרש, כן? 24 חודש הניקת הוא, ואתה אומר ויד על הילד, אז זה לא דרך היניקה שהגיע לאותו, לאותה גדולה נאמר, לאותו מעמד של גדול. והרי דבר זה דומה למה שכתוב לאל בסימן כדלת, אם כן עשיתו בעל מום למשה רבנו עליו השלום. אני אקרא את הפירוש הקודם, המדרש הקודם שלכם פה, כן, והנה נער בוכה, דווקא, זה על אותו פסק, והנה נער בוכה, קרא לנער וקרא לילד, וקרא לילד. תנה, הוא ילד וקולו כנער, דברי רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, אם כן, עשיתו בעל מום למשה רבנו, עליו השלום. ילד שקולו ככל נער זה ילד בעל מום, אלא ההסבר הוא אחר לגמרי, אלא מלמד שעשת לו אמו חופת נעורים בטבע, עשת לו עטרה של חתנים. אתם יודעים שזה המנהג בכמה קהילות. אצל אשכנזים למשל, האמא מכינה מפה כשהילד מתחיל לגדול, ומביאה את המפה בשנת הבר מצווה, מביאה את המפה לבית כנסת. המנהג נפוץ עוד אצל אשכנזים, כן? ואצל הספרדים, האמא הייתה מכינה איזה עטרה, כיפה יפה, כן? ובשנת שלוש שנים, כשמתחילים, שכחתי איך אומרים ביידיש, בפעם הראשונה ש... כן, נכון. אז באותו יום, זה היה לילה כרגיל, אחרי החפיפה שמים על ראשו את אותה טהרה, וזה נקרא עטרת נעורים, עטרת חתנים לנעורים. אני זוכר עוד את הזיכרון שלי, את העניין הזה. אם כן, אם נחזור ל... לפסוק שלנו ולמדרש שלנו, אנחנו רואים שאי אפשר לפרש כמו שמפרש המפרש הזה. כי ההסבר שלו הוא ככה, מכיוון שלא כתוב ויגדל הילד ויגמל, כן. אבל יש שיטה יותר פשוטה. אם אתם לוקחים את הפסוק הקודם והעניק כי הוא לי ותניקהו, כן? זה השאלה היא, כי בת פרעו לא נתנה את הילד כדי שיגדלו אותו, אלא כדי שיניקו אותו. ומכיוון שהפסוק אמר ויגדל הילד, זה מלמד שנגדל לא כדרך כל הארץ. וזה לא העניין של היניק. וזה הפשט של השאלה של בעל המדרש, של בעל המדרש, 24 חודש יניקת הוא, ואתה אומר ויגדל, מה הקשר בין יניקה וגידול? טוב, זה יותר פשוט לפי דעתי, כן? זה נמצא במפרשי המדרש, במדרש רבה הגדול. זה המדרש הראשון, ואתם שמעתם כבר שאנחנו לומדים אותו מדרש דברים גדולים מאוד.
בעניין
של מעיני
קרקי, לא היא, זה אמא שלו.
כן, כן. נכון, זה מדרש קודם, כן? זה שלמדנו מקודם. על הפסוק, ותאמר לבת פרעה, לא סליחה, פסוק זין, ותאמר אחותו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מנקט מן העבריות, איזה חוצפה מיד, איזה יהודיה שמה על הנהר, בא לבת פרעה ואומרת, את רוצה שאני אביא אישה מנקד מן העיריות, כן? אז המדרש מסביר מה קרה בינתיים, שבת פרעה הביאה את משה, את הילד, לכמה וכמה מנקות מצחיות, ולא רצה לקבל, ולא רצה לקבל מזה, למנו את המדרש הזה כבר, כן? מכיוון שהוא היה מיועד לקדושה, ולא יכול לקבל חלב של תומה, כן? ולכן, בא התור של העבריות, מכיוון שמרים אמרה מן העבריות, בת פרעה הסכימה. ואתם רואים שכרגיל יש המון מאורעות שמתרחשות דרך כמה מילים, כן? והמדרש מגלה את זה. טוב.
אבל זה מתנגש כבר עם שמה הראשון לקומה,
לא. לא, כי מה זה הראשון לקומה? זה הבגרות כפי שאמרנו. זה הבגרות. וידל הילד לקומה, כן? אבל לא באותה בחינה של ילד של שנתיים, אלא בבחינה של ילד של גיל בר מצווה. בקומה, ממש. קומה... אותנטית, נאמר, כלומר, לגיטימית שלו. אבל מכל מקום, לפי דעתי, צריך להבין, לפי ההסבר, לפי שיטתו של הרב אשלג, שהוא היה מסולק מיצר רע. טוב, אז אני מציע שנקרא עוד מדרש אחד.
אם כתוב שבעידה, הוא עבר ממצב אחד למצב אחד.
כן.
אם הוא מסולק מיצר הרע, אז הוא עושה בכלל בעידה. ומההתחלה הוא כזה ש...
לא, הוא לא נולד כמלאך, הוא נולד כבן אדם.
עם מיצר הרע?
לא, הוא נולד כבן אדם, מסוגל לרצון לקבל, אבל מיד הגיע למדרגה של רצון להשפיע. זה הפשט שלה, בעידה לילד. אף על פי שהיה בבחינת ילד, היה בבחינת בר מצווה. היה בבחינת יצירתו. זה שאמר בעל המדרש. אלא שהיה גדל שלא כדרך כל הארץ. מכיוון שאנחנו שומעים שלא כדרך כל הארץ, אנחנו יודעים שהוא בריאה מיוחדת. וזה הכוח של המדרש. למשל על הסיפור של חיי משה, אותו משה שאסור לגמרי לעבוד עבודה לפני משה, אף על פי שכולם יודעים שהוא איש האלוקים, בריאה מסוג אחר לגמרי, אותו משה המדרש מגלה מה קומתו, מה שיעור קומתו, כן? וזה אותו משה שאסור לעבוד לפניו עבודה עבוד הזרה. וזה ברור מאוד, זה יוצא מן הכלל מכל התורות שבעולם. כן? בכל הדתות שבעולם, חוץ מהאסלאם, עם הנביא שלהם, וזה הגדלות של צאצאי אברהם אבינו, כן? בכל הדתות שבעולם, אמצעי שמסר להם את איזה גילוי מהמלה כלשהו, היו משתחווים לו, היו עושים מה שהיו עושים, כן? אבל המדרש מגלה לפי הרמזים של הפשט מי הוא משה רבנו. אותו משה שאסור לראות אותו כבריאה לא מעל מהדין, אבל בכל זאת זה ברור שהוא בריאה לא מעל מהדין. ולכן כשהמדרש, וזאת המערכה, מסביר על המפרש, על הביטוי איש האלוקים, אתם זוכרים לנו את זה, חציון מעל האלוקים, חציון מעל האדם, צריך להבין את זה פשט. חציון מעל האלוקים, חציון מעל האדם, כן? הוא לא כמלך המשליח, שהוא כולו אלוקים מכיוון שהוא כולו בן אדם. אז והביטוי הזה של המדרש הוא חריף מאוד, יש פרק שלם במערב על זה, כן? ושהוא מדגיש וחוזר ומדגיש, צריך להבין את זה פשט. פעם הזאת את זה ככה, חציו ולמעלה אלוקים, דהיינו חציו העליון ולמעלה מזה אלוקים, חציו התחתון ולמטה מזה אדם. אתה מסתם את זה? לפי שיטת הכוזרי יש דומם, יש צומח, יש חי, יש חי המדבר ויש משה רבנו. אז בחציו ולמטה אדם ולמטה מחציו אדם חי המדבר, וחציו ולמעלה ולמעלה מחציו העליון אלוקים. זה הדרך של הנביא, כן. זה מובן, כן. טוב, אז אתם יודעים מה הגויים עשו מזה, באמונה שלהם, אליל. טוב. הביטוי המרכזי באותו המדרש זה שלא כדרך כל הארץ.
כן, מה זה שלא כדרך כל הארץ?
שלא כדרך כל הארץ, צריך הזמן שצריך להגיע מהתחלת החיים לבגרות. כן. רק רציתי לגלות קצת הפנימיות של העניין דרך הרב השלב. כן, כן. כי אין לנו אפשרות לתאר אדם כזה שאין לו יצרה. יש מדרש שמסביר שהאסטרולוגים גילו באורוסקופ של משה רבנו כל היצרים הרעים שבעולם. האסטרולוגים גילו את זה. ומשה, כשאמרו את זה למשה, אמר, כן, כן, זה הייתי צריך להיות, והתגברתי על זה. אין. אני קראתי מדרש כזה אצל הפילוסופים על סוקרט. זה היה גם כן נמצא במיתוס של היוונים על סוקרט. אבל אצל סוקרט זה היה אמיתי. תרסתם את למה אני לא מתכוון. אני צריך לשאול את אפלטון. לשאול את אפלטון. טוב, אין עוד שאלות? כן, יש מדרש, נראה את זה במדרש שלנו אחר כך, כן? המום שהיה, שהתגלה, אחר כך, אולי המום טבעי, זה קרה אחר כך, כשהיה כבד פה וכבד לשון, אותו המום. אני
מדבר על חיות, כמו ילד מנהר, או...
הכל.
מה שהיה במדרש
לפני זה. דרץ רבי יהודה, כן.
אין לנו
פה את
זה,
זה
היה בקו דלת או משהו.
נכון, קו דלת. לא, זה באהבה אמינה של רבי נחמיה. אני חוזר למדרש. הוא ילד וקולו כנער דברי רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, אם כן עשיתו בעל מום למשה רבנו עליו השלום, אלא מלמד שעשת לו אימו חופת נאורים בתיבה, זה הליבה דרבי נחמיה. אבל צריך להבין איך רבי יהודה יכול לומר שהילד היה לו קול של נער, וזה לא היה מום, לפי רבי יהודה. כן? זה הסבר של רבי יהודה. אצלו זה לא היה מום, כי הוא היה משונה מכל הארץ. כן? אבל יש מקום, לפי רבי נחמיה, לשאול אותה שאלה, אבל יבוא מי שיבוא, ויטען את, יהיה לו אותה טענה, זה מום. כן? זה פשוט להבין.
אם הוא גדל שלא כדרך כל הארץ, מה שייך
מום? מכל מקום, צריך להבין את זה. זה שני מדרשים שונים, כן? אבל דווקא לפי השיטה שלא גדל כדרך כל הארץ, ברור זה לפי שיטתו של רבי יהודה במדרש הקודם, שאף על פי שהמקרא קורא לו ילד ויש לו קול של נער, זה לא מום. זה לא. רק דקה. כן, ההסבר של זה, של השאלה של רבי נחמיה על רבי יהודה, הוא פשוט. בדרך זאת, למדו וישיבו את הסתירה, קרא לו נער על שם שהיה לו קול של מבוגר, אם כן עשיתו ברעלמו. ילד קטן שיש לו קול של נער, הרי זה מום. ובעולם הרגיל, ילד קטן שיש לו קול מבוגר, הרי זה מום. אצל משה זה שאני. ומכל מקום, אפשר להסביר את זה בצורה אולי פייטנית. תלמידי חכמים יש להם קול מוזר, לא כדרך כל העולם. לא הבחנתם מה זה? כן. אולי הפעם לא שמעתם תלמיד חכם מדבר. זה כוח ההרגל. כן. למשל, כשהגמרא אומרת, דברי חכמים נשמעים בנחת. מה הפשט? מה הפשט? טוב, זה רק משל. אז נמשיך. בתביהו לבת פרעה והילה לבן. מיד, לפני שנקרא את המדרש, מה הקושי בפשט, עד שאנחנו צריכים מדרש כה ארוך? ותביאו לבת פרעה, ואילה לבן.
היא בת,
היא
לא יכולה להיות בעולה, כי היא לא יכולה להיות בן.
לא, זה קצת מסובך, שאתה אומר. כי היא בת פרעה, זה ביטיה, כן? ומשה היה לה לביטיה לבן. מה הקושי בה? כי הפסוק לא אמר ואילה בן, אלא לבן. מה? כאילו, כן, זה הפשט, אבל מה בעל המדרש קרא לפרש בזה? זה מובן מה?
היא לא הולידה אותו.
אז?
אז הוא לא הבן.
זה מה שאומר הפשט, לבן. זה ההסבר שנתחיל בהסבר של המדרש עם זה. אבל השאלה שלי היא... אולי אני אסביר את... מה?
היא אף פעם לא עשתה כאילו שזה ממש הבן שלה. אני שמרה על ה...
דווקא זה ההפך. מה שרואה, הקושי שרואה המדרש, שאיך בת פרעה לוקחת ילד של העבריים כבן לבן. זה קשה מאוד. שוב צריך לגלות. שוב זה זה בא מחמת ההתרגלות. אנחנו יודעים מאז אלפים בשנים שמשה היה כמו הבן של בת פרעה. צריך לגלות את הצד המוזר של הסיפור הזה. איך זה ייתכן? לכן צריך להסביר את זה מיד. זה לא מובן מאליו. זה סיפור שאנחנו רגילים לו למפרע, כן? אבל כשקוראים אותו, צריך לגלות שזה לא סתם, כן? ותביאו לבת פרעה, והילה לבן, מה ככה, כן? אך המדרש צריך להסביר מה קורה באותו ביטוי, והילה לבן, מכוח מה זה קרה. מה שלמדנו מקודם, לכן אני לא רוצה לחזור על זה, שמההתחלה אנחנו מגלים כי אותה בת פרעה יש לה נשמה מיוחדת, והשם שלה לפי התורה הוא שם לא סתם ביטיה. זה השורש של התורה שנקראת ביטיה במדרש. למשל, אתם זוכרים אולי אותו מדרש, יש כמה קהילות שבשבועות לפני קריאת התורה קוראים את הכתובה של התורה עם עם ישראל, כן? ומה כתוב באותה כתובה? יש נוסח יפה של הכתובות של שבועות. מה כתוב? הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, בת יחידה הייתה לי ונתתי אותה לכם. היא הקלה שלכם, וזה התורה, כן? אל תשגיחו על עונתה ושערה וכסותה, דהיינו התלמידי החכמים שהם מקבלים את זה, כן? אז ביטיה במדרש זה שם התורה, כן? ומאיפה מוצאים את השורש הזה? אצל פרעה. כן? לכן צריך לזכור פה מה שלמדנו מההתחלה, כן? זה לא בשיעור הזה שלמדנו את זה, כן? פרעה שחולם. זה לא פרעה שהוא מקרוב מאוד לסגולת הנבואה, כן? טוב, זה מספיק, צריך לקשור את זה. איך, למשל, אם אני רוצה לתת לכם דוגמה למה שקרה בתקופה של השואה, כן? סיפור דומה. מדמיין, כן? איזה בת של הגרמנים האלו שלוקחת איזה תינוק של מחנות חיכוז, לא סתם גרמניה, אלא דווקא מהחסר של אותו האיש, כן? זה משהו, סיפור מוזר. שנה אחרי שנה, מאות, אלפים בשנים היינו קוראים את זה בלי לגלות את זה. מה קורה פה? כן. ולכן יש סוד השם זה השם. נכון? טוב. כן.
אני לא מבין למה המקרא תולה כל הזמן את שמה של ביטיה בבת פרעה. הביטוי של המקרא כל הזמן זה בת פרעה, בת פרעה, בת פרעה. כל הזמן תולים את הדמות הזו כבת של פרעה.
נכון.
והיא כשלעצמה אין לה את השם שלה.
כן, אבל מכיוון שעוד לא למדנו את אותו שם לפי המקרא, אז המדרש מסתת את המקרא כלשונו, ותביאו לבת פרעה, זה המקרא.
כן, אני שואל על המקרא עצמו.
טוב, כי אם אתה תופס מה שאמרנו מקודם, זה כבר צריך לגלות, כי השם פרעה זה כבר שם קדוש. אז אין שום שאלה, כן. ואכן צריך להבין מה זה בת פרעה. שוב אתם רואים שהמדרש זה לא הסוד, כן. אבל אי אפשר להבין העומק של המדרש בלי לדעת שתורה אחת יש לנו, ושהמדרש מסביר במילים של הפשט גילוי שמשהו שאי אפשר להבין אלא דרך הסוד, על פי הסוד. כי זה העניין של סוד, מה זה פרעה שם קדוש. כן? ורמזנו על זה בשיעור הקודם, או בשיעור שלפני זה הבאים. סוף סוף, מה שצריך להבין ככלל ראשון של כל לימוד המדרש, זה כי תורה היא מן השמיים. זה לא... של התרבות האנושית, כן. ויש חוכמה מדויקת במדרש, לגלות את זה דרך הרמזים שיש בפשט. כאילו בעל המדרש בא מההתחלה, מבראשית ברא עד בזאת הברכה, לגלות לנו, אתה רואה שהסיפור הזה הוא לא מהעולם שלנו, אתה לא יכול להבין אותו, כן? אלא ברמיזה. רק מי שתופס מה שקורה במציאות של עם ישראל בקשר עם העולם כולו, מצד אחד יכול להבין קצת מהפסוקים, אבל זה גם בהפך. רק מי שמתחיל להבין קצת מהפסוקים, מתחיל להבין מה שקורה קצת בין ההיסטוריה של ישראל בהקשר להיסטוריה של אומות העולם. אז מכיוון שהרבה הרבה זמן, והמערל כשגילה את זה בישיבות של ארצות אשכנז, הוא צעק על זה, כן? לא למדו מקרא, ולכן לאט לאט שכחו את מטרת המקרא. כן. זה ברור, כן. וכשלומדים תיקוני הזוהר, אז אנחנו מגלים כי כבר בזמן התנאים הייתה אותה צעקה. כן. כבר בזמן התנאים. דהיינו מיד כשנפסק הנבואה, לקחו את הספר הזה כספר של הספרים, כפי שאומר בובר, אולי אחד העם, כן? ועם הרבה שבח לחוכמה כל כך גדולה של הספר של הספרים, אבל מהמושג של תורה מן השמיים הסתלק. וזה השורש של כל השאלות שלנו. כן? למה לא תופסים את במה מדובר? ולכן מושג בת פרעה הוא במקומו, כבר במשנה. שוב, זה לא סיפורי דהדיוטה, כפי שאומר המדרש. ואי אפשר להבין את הלוגיקה שיש אצל בעלי המדרש, אם לא מגלים את זה מקודם, במה מדובר, במקרא, לא בספר מן הספרים. טוב, אז אולי אני מציח שנקרא קצת עד שהכל התנער. הייתה בת פרעה מנשקת ומחבקת ומחבבת אותו כאילו הוא בנה, ולא הייתה מוציאתו מפרטרין של מלך. ולפי שהיה יפה הכל, מתאווים לראותו. סליחה, כפי שהיה יפה, הכל מתאווים לראותו, וזה דומה מאוד למה שמספר המדרש על מי?
יוסף.
על יוסף, יפה. מי שהיה רואהו, לא היה מעביר את עצמו מעליו. והיה פרעה מנשקו מחבקו, והוא נוטל כתרו של פרעה, ומשימו על ראשו, כמו שעתיד לעשות לו כשהיה גדול. וכן הקדוש ברוך הוא אומר לחירם. יש לנו פה דוגמה שמביאה המדרש, והוציא אש מתוכך היא אכלתך. כי יצא מחירם אש שהרג את נבוכדנצר. זה אותה משפחה. דהיינו, פה הכלל הוא חשוב להבין שדווקא הסיבה של הקץ של הרשעים באה מתוך הזהות שלהם עצמם. דווקא מזכותה שבת פרעה בא הכוח של משה להוריד את הכתר של פרעה. כן, שוב זה מחזיק את הזכות של אותה אישה שנקראת ביתיה בת פרעה. ולכן מי שמסוגל, תקראו מה כתוב הזוהר על זה. איזה דמות זה בת פרעה לפי הזוהר. ולפי הכוונה. והוציא אש מתוכך, היא אכלתך. וכן, בת פרעה מגדלת מי שעתיד לפרע מאביה. ונקרא פרעה, וצריך לפרע ממנו. כן. ואף מלך המשיח, שעתיד לפרע מאדום, יושב עמהם במדינה, במדינה של אדום. שנאמר, שם יראה עגל ושם ירבץ וחילס עיפיה. לפי הפסוק של ישעיהו, נראה אולי בפעם הבאה נחזור על הנושא הזה, ונראה שמדובר באדום, ונלמד את זה עם הפירוש של המהר"ל בנצח ישראל, אולי באיזה שיעור קודם רמזתי על זה, שהמהר"ל מגלה מה שיקרה באחרית הימים מאדום. הוא מסביר את זה, הוא מביא כמה גמרות, והוא מסביר את זה כי באחרית הימים יישארו מן המלכויות רק פרס ואדום. בבל הסתלק ויוון הסתלק. יישארו פרס ואדום ותהיה מלחמה בין פרס ואדום. ויש מחלוקת בגמרא מי מתגבר על מי. אדום על פרס או פרס על אדום. בסוף סוף המהר"ל מכריע לפי הגמרא שאדום ינצח את פרס. וזה באמת דומה מאוד למה שראינו בימינו אנו. המלחמה בין פרס ואדום זה משהו מוזר. ודווקא בתקופה של חזרה לציון, כן? אז נלמד את ה... סליחה? לא, לאיראן ואמריקה. ואדום. אז נראה איך, קודם כל השאלה היא, מאיפה המהר"ל ידע את זה, כן? אנחנו יודעים את זה מהעיתונים. וההתלבטות, כן, בין פרס ואדום. ושמע הוא מגלה כי פרס זה ישמעאל. אז תזכירו לי שנלמד את הפרק הזה. ונראה את הפרק של ישעיהו, שם יראה עגל ושם ירבץ וכילס עיפיה. אז פה הכלל הוא חשוב מאוד. דווקא זה מתוך תוכי הרע שמתגלה הכוח שישים קץ על אותו רע. כן? זה בת פרעה אצל פרעה. והם שם יושבים, שם בקהיר נורח, זה באלכסנדריה, לא באלכסנדריה, איך היו קוראים את זה? חכתום, כן. והיו שם יושבים חכתומי מצרים ואמרו, מתיירינן מזה, מזה ממשה, שנוטל כתחיך ונותנו על ראשו. שוב אנחנו צריכים להגדיר את חוכמת החכתומים. דיברנו את זה בהתחלת השנה, כן? כי יש להם כוח להבין לפי תפקוד העולם מה עלול להתרחש, אבל מבחינת בערך, כן? וגילו את זה. הגיע הזמן שאחד ייקח את הכתר מראש פרעה וישים אותה על ראשו, כן? והפלא שכל פעם שזה קורה בהיסטוריה, ולכן בעל המדרש מגלה את זה אצל חירם גם כן, אצל נמחון נסר, יש אותו פחד, בכל זאת נותנים לדברים להתרחש, וזה סוף סוף מתרחש. אז מתייראינן מזה שנוטל כתחיך ונותנו על ראשו, שלא יהיה זה אותו שאנחנו אומרים שעתיד ליטול מלכות ממך, מהם אומרים להורגו, מהם אומרים לסוחפו. והיה יתרו יושב ביניהם ואומר להם, הנער הזה אין דעת בו, אלא בחנו אותו והביאו לפניו בקערה זהב וגחלת. אם יושיט ידו לזהב, יש בו דעת וירגו אותו, ואם יושיט ידו לגחלת, אין בו דעת ואין עליו משפט מועד. מיד הביאו לפניו ושלח ידו לקח הזהב, ובא גבריאל ודחה את ידו ותפס את הגחלת והכניס ידו עם הגחלת לתוך פיו ונכרע לשונו, וממנו נעשה כרצה וכבד לשון. טוב, אז כל הסיפור הזה מגלה את ה... אם אפשר לומר, את הסיבות של כל הקשיים של התחלת ההיסטוריה של גאולת מצרים. זה כבר מהתחלת כל הסיפור, יש הסיבות של כל הקשיים שירוע. כל העניין של כבד פה וכבד לשון, אז נלמד את זה יותר בעמקות בפעם הבאה. וזה דומה, כאילו התורה מספרת משהו דומה ממה שקרה בגן עדן, בהתחלת ההיסטוריה של העם האנושי. קשיים שהם הסיבות של כל מה שמתרחש אחר כך, של כל המכשולים שיבואו אחר כך. ודווקא יש איזו הגבלה, לא רק לפי המדרש, אלא לפי פשט המקרא. כי גם ארץ ישראל נקראת כגן השם, כגן השם כארץ מצרים. זה מן הקבלה. למה אני מתכוון? שאיזה מין חטא קדום, חטא קדמון בהתחלת ההיסטוריה של מין, בסוגריים, כן? חטא. בהתחלת ההיסטוריה של גאולת מצרים, כל הקושי הזה בא מהנסיבות שנתנו למשה רבנו להתקיים למרות כל הקשיים במצרים. וזה הסוד של כבד פה וכבד לשון, נעזור על זה. טוב, וזה הכוח של המדרש, למשל על הסיפור של חיי משה. אותו משה שאסור לגמרי לעבוד עבודה לפני משה, אף על פי שכולם יודעים שהוא איש האלוקים, בריאה מסוג אחר לגמרי, אותו משה, המדרש מגלה מה קומתו, מה שיעור קומתו. וזה אותו משה שאסור לעבוד לפניו עבודה זרה. וזה ברור מאוד, זה יוצא מן הכלל מכל התורות שבעולם. בכל הדתות שבעולם, חוץ מהאסלאם, עם הנביא שלהם, וזה הגדלות של צאצאי אברהם אבינו, בכל הדתות שבעולם, אמצעי שמסר להם את איזה גילוי מהמעלה כלשהו, היו משתחווים לו, היו עושים מה שהיו עושים, כן? אבל המדרש מגלה לפי הרמזים של הפשט, מי הוא משה רבנו? אותו משה שאסור לראות אותו כבריאה לא מעל מעדן, אבל בכל זאת זה ברור שהוא בריאה לא מעל מעדן. ולכן כשהמדרש, וזאת המערכה, מסביר על המפרש, על הביטוי איש האלוקים, אתם זוכרים למדנו את זה, חציון מעלה אלוקים, חציון מטה אדם, צריך להבין את זה פשט. חצי עולמה לאלוקים, חצי עולמתה אדם, כן? ודלוק אל מלך המשיח. שהוא כולו אלוקים מכיוון שהוא כולו בן אדם. אז, והביטוי הזה של המדרש הוא חריף מאוד. יש פרק שלם במערב הזה, כן? ושהוא מדגיש וחוזר ומדגיש, צריך להבין את זה פשט. פעם הזאתי את זה ככה, חציו ולמעלה אלוקים, דהיינו חציו העליון ולמעלה מזה אלוקים, חציו התחתון ולמטה מזה אדם. תפסתם את לפי שיטת הכוזרי, יש דומם, יש צומח, יש חי, יש חי המדבר ויש משה רבנו. אז בחציו ולמטה אדם ולמטה מחציו אדם, חיה מדבר, וחיצו למעלה, ולמעלה מחיצו העליון, אלוקים. זה הרדחה של הנביא. כן. זה מובן. טוב. אז אתם יודעים מה הגויים עשו מזה באמונה שלהם? אליל. הביטוי המרכזי באותו מדרש זה שלא כדרך כל הארץ.
כן, מה זה שלא כדרך כל הארץ?
שלא כדרך כל הארץ צריך הזמן שצריך כדי להגיע מהתחלת החיים לבגרות. רק רציתי לגלות קצת הפנימיות של העניין דרך הרב השלב. כי אין לנו אפשרות לתאר אדם כזה שאין לו יצר הרע. יש מדרש שמסביר שהאסטרולוגים